הקרוב, באישיתו של הרב. לפני שאני אמשיך, יש ספר חידת ייסורים שיצא לאחרונה. הספר נכתב, בעצם נערך, על ידי ידידי, בוגר הישיבה רוני רדמן, שבזמן קצר, תוך כמה חודשים, איבד גם את אשתו וגם את בנו לסרטן. ויש כאן אוסף של מאמרים. אחד המאמרים עוסק בכל דודי דופק ומתוך הסערה, מאמר של גילי זיוון, מהשאלה למה לשאלה איך יהיו מדברים של הרב סולובייצ'יק, גולדן, הרטמן, ליבוביץ' ולוינס. מה שמעניין אותי כרגע במאמר הזה, זה שלמרות שהרב סולובייצ'יק טוען, שלמרות שמשהו מעמיד כאן זה לדעתו התשובה האמיתית לשאלת הסגל בעולם, אני לא, אף פעם לא הצלחתי להשקיט את רוחו הסוער של אדם שבאמת סובל. למרות שאני יודע שזו התשובה, אני יודע שזה לא כל כך אפקטיבי כאשר אדם סובל. וכאן גילי סיוון מביאה עדות שהיא מצאה ואנשים באים וזה בעצם, היא טוענת שהרבה אנשים זה גם כן עוזר. וזה מאוד הרשים אותי והפעים את רוחי. אני שואל את עצמי, מה יש מילים הללו שגואל את האמנה והיתומים מבדידותם? מה יש מחשבה הזו שמעורר כל כך הרבה הזדהות? מדוע גישה שהציג כאן מוצאת הד בליבותיהם של אנשים רבים והופכת מעמדה פילוסופית לעמדה therapeutic. דומה כי הסיבה לכך נוצא בעובדה שהגישות שהציג ממש זה אינן מתיימרות לתת תשובה לשאלה למה זה קרה לי, אלא מתרכזות בשאלה איך ממשיכים מכאן והלאה. לכן זה פתרון, בגלל שזה דבר שאתה יכול גם כן להצליח לעשות, להמשיך. אבל אם אתה תקוע בעבר ואין לך פתרון, אז אין לך שבכלל דרך לגאל מהנקודה הזאת. אז זה מאוד מאוד הפעים את רוחי, כאשר היא בעצם מעידה על כך שמסתמך על גישה רב סולובייצ'יק, היא באמת עזרה גם כן לאנשים מודדים וגם כן לקבוצות. רב סולובייצ'יק בכל דודי דופק בונה הרבה על ספר איוב וממשיך ונותן דוגמה. ראי, זוהי התשובה שניתנה על ידי בורא עולם לאיוב. כל זמן שאיוב התפרסף כאבן הגורל בדבר שאלת הסיבה והנימוק, ודרש גילוי מהות הרע, והיה חוזר ושואל ורוגן, מדוע ולמה באים הייסורים? ענה לו הקדוש ברוך הוא נמרצות בהשאלה, הידעת מי זה מחשיך יצא במילים בלי דעת? אזור נא כי גבר חלציך ושלחה ולדייני, איפה היית ביסלי ארץ? הגלם ידעת בינה, הידעת את לידי ירי סלע, חולל הילות תשמור, אם אין אתה יודע את אלף פתע של הייצור, מדוע תתחצף והקשות קושיות על הנהגת העולם? אבל כשהבין איוב מה מוזרה היא שאלתו, וכמה גדולה בערותו, ועודיו לא בוש, לכן הגרתי ולא אבין, נפעות ממני ולא ידע. גילה הקדוש ברוך הוא לאיש הייעוד את יסוד האמיתי הצפון בייסורים כפי ניסוחה של ההלכה. אמר לו הקדוש ברוך הוא איוב, אמנם לעולם לא תבין יסוד המדוע, סיבת הייסורים ותכליתם, אבל דבר אחד מחובתך לדעת את יסוד תיקון הייסורים. הקדוש ברוך הוא אומר לחברי איוב, ואתה קחו לכם שבע פרים שבע אלים ולכו על אבי איוב ועליתם עולה בעדכם ואיוב אבי יתפלל עליכם. הני מנסה את איוב עוד הפעם, יבחן נא בפומבי, היודע הוא לפלל אתה על הזולת ולהשתתף בסבלו, הלמד דבר מה בשעת פורענות וחרון אף, האם סיגל לעצמו מטבע חדש של התפילה הכוללת והמקיפת הרבים, אם יתחנין בעדכם, אם תבוא אז תבוא גולתו וגם גולתכם, כי אם פנה וסע, אז תדעו כי איוב נפטע מן המצר האגואיסטי, ונכנס למרחב הסימפתיה עם הציבור והצטרפות לזולת. כן, לפני כן, לא יכולת להביא את כל המאמר, אבל הוא מתאר את איוב כעוסק רק בעצמו ומשפחתו, מפלל בעליהם, בעצם הוא הכל חושב רק על עצמו. אז הוא עושה חסד בשביל עצמו, בשביל משפחתו, כדי שלא יקרה שום רע. אבל הוא עוסק רק לעצמו. הוא לא עושה משהו על זולת בגלל שאכפת לו מהזולת, אלא כדי להגן על עצמו. כן? כן? ולכן התיקון של איוב בא כאשר הוא מפלל בעד חברו, כאשר הוא בעצם פורץ את המחיצות האגואיסטיות ומתחיל גם כן לעזור לזולת. דרך אגב, רבי יוב בנון פעם אמר לי שלמרות שרב סבצ'יק לא היה פרשן של המקרא, הוא כאן נגע בנקודה אמיתית בהבנת ספר איוב שהקודמים לו לא הגיעו אליו. הוא סמך את שתי ידיו על פרשנות הזאת בספר איוב, ואנחנו לא כרגע עוסקים בפרשנות על ספר איוב, אלא בבעיית היחס לסדר. הפל הגדול התרחש. איוב עמד פתאום על טבעה של התפילה היהודית. הוא גילה בשעה אחת את לשון הרבים. עמידת החסר סוחפת את האדם מרשות היחיד ורשות הרבים. הוא התחיל לחיות את חיי הכלל, לחוב את מחוביו, לדבר על אסונו ולשמוח בשמחתו. ישרי איוב מצאו התיקונם אמיתי ביחלצו מן ההסגר שהיה נתון בו, וחמת אלוקים שכחה, והשם שב את שבות איוב, והתפלל בעד רעיהם. Okay. וכאן הבן שואל. מה שיש כאן בפנינו, בכל הביופק, זה לכל הדבר בסתירתו. הוא מתחיל ואומר, לעולם לא נבין למה, לא נבין את המדוע, לא נבין את סיבת היסורים, ואז תוך כדי דיבור, הוא מחלק בין אדם גורלי לבין אדם יהודי, ואז תוך כדי דיבור, הוא אומר, הנה, זה הפתרון, זה הסיבה, עכשיו אנחנו מבינים את הכל. כן, הסתירה הזאת הביאו לכמה גישות. יש בפניכם, ספר יצא רב בעולם חדש, זה בעצם פרסום של מאמרים שאיזשהו יום עיון במחשב הסלבנצ'יק שהיה במכון ון ליר. ואחד, ג'ייסון קלמן, כתב מאמר על פשוט של הסלבנצ'יק ליאו, וככה כותב. והוא מחלק בעצם בין שתי גישות. יש גישה אחת שבסופו של דבר מאשימים את איוב, הוא היה לא בסדר, ולכן הגיע אליו כל הדברים, וגישה אחרת שלא מאשימה את איוב. והוא טוען שהגישה החזלית, המסורה, זה להאשים את איוב, הרי אי אפשר להאשים את הקדוש ברוך הוא, ולכן מאשימים את איוב בסופו של דבר. ויש את המחלוקת המפורסמת, לא אייחר, למד א', למד ב', לא ניכנס לזה. אז הוא אומר, סלבייצ'יק שם בפי אלוקים האשמה כלפי איוב. איוב, כששפו עליך חסדיי, מבחינת איני נוטה אליה כנער שלום, והייתי מאנשי שם ובעלי השפעה, ואיש הוא גדול מכל בני קדם, לא מילאתי את התפקיד שחסדיי הטילו עליך. אשתם ישר היית, יראה אלוקים ושם מרע, לא השתמשת בכוחך ואושרך לרע, אולם חסרה לך אותה מידת החסר הגדולה בשני מובנים, ועולם לא נסעת בעול הציבור, לא שתפת בצרתו וגנו, לא הגשת את ייסורי היחיד הסובל, חסר טובע יותר מדמעה רגית, מטבע קרה, חסר פירושו התמזגות עם הזולת, הזדהות עם כאבו, הגשת האחריות לגורלו, מידת חסר זו לא הייתה בך, לא בנוגע לרבים, לא ביחסך עם היחיד. כאן מתחברת האשמתו של סלבייצ'יק עם המשמעות חזר. אז איך רב סלבייצ'יק הבין את ספר איוב? אשמתו. כן? נראה שסלבייצ'יק, כן, ואז הוא הביא את כל הפרשנים, את נחום לם ואת יצחק גרינברג, שכולם הולכים בדרך אחרת, שאי אפשר להשאיר את איוב, ואנחנו לא מבינים, והכל הוא מסתורי. ואז הוא אומר, איך, למה רב סלבייצ'יק לא הלך בדרך תלמידיו, יצחק גרינברג ונחום לם? אני לא מתייחס לשאלה האם יצחק גרינברג הוא תלמידיו או לא. זו שאלה אחרת. הרטמן, גם כן הוא מונה עם תלמידיו. נראה שסלבייצ'יק הציב את כל הביופק בשנת 1956. זו ההרצאה שעל זה בנוי כל הביופק. קודם כניסתו של ויזל וזרק, מסכן, הוא אמר את זה לפני שהוא שמע את אלי ויזל, לכן הוא לא עלה על דעתו הכיוון הזה. ושנים לפני משפט אייכמן, השפעת השואה דרך כתיבתם של וזל ובני דורו האחרים הפעילה על דרכי הפרשנות המסורתית לבין הרצון להסיר האשמה מן הקורבן לאחר השואה. כן, אז נבח רב סלבט שכתב את זה מוקדם מדי ולכן לא עלה בדעתו הפרשנות המבריקה של, של יצחק גרינברג. כן, זה, כך, כך בעצם הוא, הוא כותב, הדברים הם... מה אני אגיד, הם חוסר הבנה מוחלטת כל דודי דופק, הוא לא הבין. רב סלבנצ'ק כותב שאנחנו לא יכולים להבין, ושאי אפשר להבין למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה לאיוב. לכן מדובר חוסר הבנה מוחלטת. גישה הפוכה אנחנו מוצאים בחידת היסורים בממה שהזכרתי מקודם של דודי זיוון, שהיא הרבה יותר קרובה לאמת, שבעצם אנחנו לא יכולים להבין, ולכן אנחנו לא שומעים את השאלה המטאפיזית. אבל אני שואל את, לדוגמה, הקטע בקול דוד בפייק, שלא קראתי מקודם, יש תורה שלא ניתן לפירוש ולהבנה. כן? ולכן לא שומעים את השאלה הספקולטיבית. אבל למה? כן? רק תפיסת אדם בשלמותו יכולה לאפשר לאדם את ההצצה תוך מהות הסבל. אבל כל זמן שהשגת האדם מצומצמת ומסורסת היא, ואין הוא רואה אלא קטעים בודדים בדרמה הקוזמית ובעלילה הכבירה של ההיסטוריה, אי אפשר לו לחתור לתוקף שלו של הרע ולחוויון הסבל. משל מה הדבר דומה, לאדם מסתכל בשטיח נהדר, ועשה חושב, שציור מרהיב עין, מהיב עין רקום עליו. מצידו השמאלי, הוא מסתכל, זה הפוך, לא... כן? האם הבטה כזאת תהפך למקור חוויה אסתטית נשכבת? כן, אם אתה רואה חתיכה של, של פאזל, אתה לא רואה את כל הפאזל, אתה לא מבין את זה, זה מחוץ לקונטקסט. אז בלי ההסתכלות הרחבה האינסופית על כל העולם, אנחנו לא יכולים להבין נקודה אחת מתוך זה. כן, כתוב, אנחנו אומרים, יוצר הכל וברא... מה?
יוצר
אור וברא חושך. יוצר אור וברא רע. יוצר אור וברא את הרע. ברגע שיש את הכל, אז יש גם כן, אתה יכול להבין את הרע מתוך הקשר שלם. האם הבטל כזו תהפך למקור חוויה אסתטית נשגבת? לדאבוננו הגדול, אנחנו רואים את העולם מצידו הסבלות. כן, אנחנו חיים בתוך נקודת זמן מסוימת. לפי כך, אם ידענו תפוס את מסגרת הוויה הכל כוללת, שרק בתוכה אפשר לגלות את תכניתה ומאותה של פעולת הקדוש ברוך הוא. אז גודי סובן אומר שהוא הולך בדרך הזאת ש... שאי אפשר להבין ולכן אין תשובה בעצם ואין פתרון, אלא מה אנחנו לעשות? פעולה מעשית למשהו יהודי, משהו, לעשות משהו לא שונות השאלה מה, אלא שאלה, למה, אלא מה אנחנו לעשות, לכן זה הפתרון. אבל אין פתרון לשאלה של הלמה. ואז הנה, הרב סלבט טוען שיש פתרון, רק אי אפשר להבין. אז היא אומרת כך. היא שואלה לא כמה שאלות, אני לא אתייחס לכולם. דומה כי ההסט שעושה רב סלבט שכאשר הוא עובר מחיפוש אחר הסבר דרכי הקל, התמקדות באדם, הוא רדיקלי כל כך בהשפעה למסורת היהודית לדורותיה, עד שבאופן כמעט בלתי מודע, צצוף את דברה מדי פעם, התבניות הקלאסיות. כן, באופן לא מודע הוא חזר, בגלל שזה היה כל כך רדיקלי מדי, ולכן באופן לא מודע הוא אמר כמה דברים כאלו, אבל לא התכוון עליהם, באמת. עזוב ועוד, שני המאמרים הנזכרים נשאו בתחילה כהרצאות בפני קהל, לפי כך סביר להניח כי כדי להקל על השומעים ולהקות את גודל המהפך הטמון בדבריו, ליווה רב סלבצ'יק את דבריו הנקובים בדברי נחמה מן הנוסח הישן. אז גם כאן היא שואלת, למה הוא מסביר אחר כך את מה שעשה רב סלבצ'יק, מה שעשה הקדוש ברוך הוא איוב, אם אין הסבר, וגם היא תקועה שם, אלא שבניגוד לפרופסור קלמן, אז קלמן טוען שבעצם עשה בסוף של דבר נותן הסבר ומאשים את איוב. היא אומרת, בסופו של דבר, רב סלבצ'יק לא מאשים ואין הסבר, לפעמים הוא גם כן סותר את עצמו בצורה לא מודעת, או בגלל שהיה קצת קשה מדי בשביל הקהל. וידידי יואל פינקלמן, דקטור יואל פינקלמן, הייתי יחד איתו ביום עיון על מחשבת רב סלבצ'יק בקיץ בבר אילן. והוא הרצה איך להתייחס לסתירות רב סלבצ'יק, ואחד הדוגמאות שלו זה הדוגמה הזאת. זאת אומרת שאצל ג'ייסון קלמן, אז אין כאן סתירה. הוא הולך בגישה המסורתית, משימים את איוב, לא משימים את הקדוש ברוך הוא. לפי אז, איך הוא גילי זיוון, אז הוא לא הולך בגישה מסורתית, ואנחנו אין לנו הבנה ואנחנו לא יודעים, ולפעמים גם כן הסתירות האלה בגלל סיבות לא מודע, סיבות טקטיות, אבל אין סתירה, ולפי דעתי אופי כמובן יש כאן סתירה בתוך הספר ואין פתרון, ואני חושב שאין אף אחד שבעצם הבין את הדברים לאישורם, ואני אנסה להסביר יש שיטת של סולובייצ'יק, אני לא חושב שיש כאן, יש סתירה פה על סולובייצ'יק, אבל לא כאן. היה לי אחר כך דין ודברים ארוכים, דעתי אופן כמובן, אני חושב שבסופו של דבר הוא סתירה. לפחות הוא הפסיק לתקח איתי. והסולובייצ'יק מבחין בין שני תחומים. יש את התחום הספקולטיבי, מהו סיבת הרע בעולם, הסבל בעולם, האם אני יכול להסביר את הדברים, ואז יש שאלה אחרת, וזו השאלה מה האדם אמור לעשות. אלו הם שתי שאלות נפרדות. כאשר רב סולובייצ'יק טוען שאיוב איבד את משפחתו, כן, וההסבר הוא שהוא היה אגואיסטי. רב סולובייצ'יק אינו טוען שהקדוש ברוך הוא נתן לשטן להרוג את כל משפחתו ואת כל ביתו, את כל הדברים, בגלל שהוא היה קצת אגואיסטי. זה לא פותר את השאלה המטאפיזית הספקולטיבית. זה תשובה לשאלה השנייה. אם אני סובל, מה אני אמור לעשות, איך אני יכול לתקן את עצמי? וזה אינו פותר את השאלה למה זה קרה. זה אני לא יכול לפתור. אין כאן שום סתירה. ואני אוכיח את הדברים. והסבסיק במשך המאמר, בכל דבר פייק, דרך אגב, זה דרשה נפלאה. דרשה נפלאה, בנו לטפיל, זה כל כך גאוני, רק ההקשרים הדרשניים שבה. בגלל שהוא בעצם דורש לפני ארצות הברית ב-56 ותובע מיהדות ארצות הברית לתמוך בישראל, והוא אומר שקרה שואה, ומה אנחנו לומדים ואיך אנחנו מתקנים את עצמנו אחרי השואה. בזמן השואה אנחנו לא תמכנו ביהדות אירופה, אנחנו לא מספיק, אני לא יודע, יכולנו לעזור אבל לא עשינו מספיק, לא רסנו וביקשנו מרוזוולט לעשות משהו, להתחיל להפציץ את מחנות ההשמדה, את פסי הרכבת. לא עשינו מספיק. ידינו דמים מלאים. לא עשינו שום דבר. ואנחנו עכשיו, אחרי השנה, אנחנו צריכים לתקן את עצמנו ולמוד מהשואה. לכן אנחנו חייבים עכשיו להיות לא אגוטיסטים כמו שהיה איוב, אלא להיות, אלא בעצם לתמוך כרגע בעם ישראל איפה שהם. לכן אנחנו חייבים עכשיו בעשות הבית שחייבים על סיר הבשר, אנחנו חייבים בעצם לבקש ולתבוע ולתמוך בישראל. 56, פסק קדש. חייבים לתמוך בישראל. עכשיו, האם מישהו חושב שהשעה קרתה בגלל שיהדות ארצות הברית לא תמכה בישראל? אני מקווה שאני לא צריך להסביר למה זה בלתי אפשרי. אז מה הוא אומר? הוא אומר שקרה דבר היום שואה. אני לא יכול להסביר את הרוע בעולם. אני לא יכול להסביר, ואני לא אנסה להסביר את הרוע בעולם, בגלל שברגע שאתה מסביר את הרוע בעולם, אתה בעצם מבין אותו. וזה דבר שאתה לא יכול להבין, אתה צריך להתכחש אליו. אתה צריך לבאר את הרע ולא להסביר את הרע. אבל מתוך השאלה, מה אני יכול? אנחנו, עם ישראל, אנחנו סובלים. מה אני יכול לקחת מכאן כאיזשהו מסר? האם אני, במובן המטאפיזי, במובן האלוקי האמיתי, אין לי תשובות? אבל אני חי לא בעולם הזה, אני חיי בעולם האנושי. ואני אדם לא בר גורל אלא בר ייעוד. לכן אני יכול לשנות את העולם, אני יכול עכשיו להיאבק עם הרע, לתקן את הרע, לתקן את עצמי. דבר נורא והיום קרה. זה חייב לעשות משהו לנו. חייב לקחת מזה איזשהו מסר, לשנות את עצמנו. אז אני שואל את עצמי, אני שואל את יהדות ארצות הברית, מה אנחנו כרגע אמורים לעשות בעקבות השואה? לא למה באופן מטאפיזי קרתה השואה. מה ששואל איוב זה אם זה קרה, איך אני כרגע יכול לתקן את עצמי? האם היה בי איזשהו פגם? האם אני יכול לשנות את עצמי בעקבות הסבל? למרות שזה לא הסיבה המטאפיזית, למה הדברים האלו קרו? אבל אם אני יכול לשנות את עצמי, יש לזה משמעות, וזה הסיפור של איוב. כאשר אנחנו שואלים למה, התשובה היא איפה היית ביסתי הארץ? הידעת. אבל כאשר אנחנו שואלים את עצמנו, איך אני יכול עכשיו לשנות את עצמי, ואני מגיע לנקודה, מצליח לשנות את עצמי, אז בהתפלל איוב ועד ראיה. זאת אומרת, רב סלבצ'יק ממשיך עם אותו כיוון בדיוק. אין כאן שום סתירה. במובן המטאפיזי אין לנו הסבר, ולא יהיה לנו הסבר, בגלל שאסור לנו לנסות להסביר את הרע. אנחנו חייבים לבאר את הרע ולא להסביר ולהבין את הרע. לכן, לא ננסה להצדיק, אסור לנסות להצדיק או להסביר. זה דבר איום ונורא ואי אפשר לנסות להצדיק או להסביר או להבין. שלא יהיה הבנה, שלא תהיה שום הבנה בעניין הזה. מצד שני, כאשר אני שואל את השאלה היהודית, הקדוש ברוך הוא גם כמדבר, לא רק גם עלינו כאנשים, ואם דבר כזה קרה לנו, אז השאלה איך אנחנו יכולים להמשיך הלאה, לתקן את עצמנו. ואם זה עוזר לנו לתקן את עצמנו, אז יש משהו therapeutic, כן? שעוזר לנו להתקדם ולעזור לנו להתייחס למה שקרה. זה הכיוון. לכן אין כאן בכלל סתירה. הוא נשאר בשאלה המטאפיזית בסימן שאלה. ואין כאן שום פתרון במובן הזה. אבל במובן האנושי, שאיש ההלכה חייב לשאול את עצמו, מה אני יכול לעשות כדי לשנות את העולם, לשנות את המציאות, כדי שזה לא יקרה שוב, כאן יש שאלות כבדות משקל. ויש גם בזה תשובות. לכן, ג'ייסון קרון פשוט טועה בהבנת הנקרא. זה בעצם הפירוש של הדברים. עכשיו, כאשר הוא אומר שיש פתרון, אבל שהאדם לא יכול להבין אותו, אז אין כאן שום סתירה על מה שהוא אומר קודם. זה שהוא אומר, אין פתרון, אומר, מבחינת הנקודת מבט אנושית אין פתרון. הוא לא אמר אף פעם שמנקודת מבט אלוקית אינסופית אין פתרון. אז השאלה של גילי סיוון זה גם כן לא שאלה וחוסר הבנה מסוימת. אבל לפחות ברובד העקרוני היא הבינה את המאמר. יש עוד כמה שאלות שמראות על חוסר הבנה, אבל בגדול היא כן הבינה. עכשיו, אני רוצה אולי להוסיף משהו נוסף, ובזה אנחנו נסיים. השאלה היא איך לסבי שיכול להגיד שכאשר קורה משהו, אז אנחנו לא יכולים להבין ואנחנו צריכים רק לשאול מה לעשות. לכל הדברים הם נגד גמרא מפורשת, הם נגד רמב"ם מפורש, הם נגד... גמרא בברכות. אמר רבא ויתם רב חיסטא, אם רואה אדם שיסורים באים עליו, יפשפש במעשיו. שנאמר, נחפשה דרכים, נחקורה. פשפש ולא מצא, יתלה בביטול תורה. שנאמר אשרי הגבר שאת יוצאנו כאן. כן, ואחר כך חיסורים של אהבה. אז הדבר ראשון, יפשש מעשיו. הרמב״ם בהלכות תניות, מצוות עשה מן התורה לזעוק להריע בחצוצות על כל צורה שתבוא על ציבור, שנאמר על צורה צורה אתכם ולראיתם בחצוצות, כלומר כל דבר שיוצא לכם, כגון בצורת דבר ארבך, יוצא בהם, זעקו עליהם והריעו, ודבר זה מדרכי התשובה היא, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה, יריעו, ידעו כל הכל שבגלל מעשה מרים, הוא רע להם. כתוב, ונתכם איתו. וזהו שגרום להם להסיר הצרה מעליהם. אני יודע בדיוק מה זה קרה, בגלל חטאים כאלו זה קרה. לכן אם אני חוזר בתשובה, זה יסר. אבל אם לא יזעקו ולא יריעו, אלא יאמרו דבר זה מנהג העולם, יראה זו וזה קונקרט, כן, ואתה אומר, הלכתם עם עיקרים, הרי זה דרך אכזריות וגורם להם להידבק מעשים הרעים. ותעשית המצורצרות אחרות, פרוט שכתוב בתורה, הלכתם עם עיקרים, הלכתי עמכם בחוות קרן. כלומר, שאביא עליכם צרה כדי שתשאו אם תאמרו שהוא קרי, אוסיף לכם חמת אותו קרי. אז רב סבק לא היה יכול לחלוק עוד במהוד. ורב סבק שטוען שאנחנו לא יכולים להבין את הרע בעולם. הוא לא אומר שאסור לנו לעשות להבין את דרכי השם בעולם. שאי אפשר להבין את דרכי השם. אנחנו אף פעם לא יכולים להיות פתוחים בדרכי השם, אבל זה לא אומר שבאגובין הראשוני אנחנו לא אמורים לעשות להבין את דרכי השם. וכאן אני רוצה להגיד שיש בעצם רצון השם מתגלה אלינו בכמה דרכים. בדרך אחד, דרך הבריאה. כן? הקדוש ברוך הוא בורא עולם, אנחנו רואים את העולם וחוקות הטבע, אז זה דרך אחד שאנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא. דרך שנייה שאנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא זה דרך גילוי רצון השם בתורה. קיבלנו את התורה, שם יש את דבר השם, אז דרך הגילוי של סיני גם כן יש לנו ביטוי של תקשורת מהקדוש ברוך הוא. והדרך השלישית היא הדרך של השכחה. השכחה פרטית, השכחה לאומית. יש גם כן דרך שלישית של דרך השכחה. בכל הדרכים הללו, אז אנחנו מנסים במובן הראשוני להבין. אנחנו מנסים להבין את חוקי הטבע. כוח המשיקה, כוח אחרים, קוונטום מקניקס, אני לא מצליח להבין. כאשר אנחנו מגיעים לאיזשהו חוק בטבע שאנחנו לא מבינים, כן? אז מה זה עושה לנו? כן? אם לא ביטי יום ולילה, חוקות שמיים ולא לא שמתי, כן? חוקות הטבע, אין חוקות. אם אנחנו מגיעים לאיזשהו חוקה שלא מבינים לגבי הבריאה, אז האם זה גורם לחיסון באמונה? או יש דברים שאנחנו מבינים שזה מעבר לבינתנו, כרגע לפחות אני לא מבין. הניסיון הראשוני זה לנסות להבין את עולם הטבע, להבין את חוקי הטבע. אבל יש דברים שאולי אנחנו לא נצליח להבין. אז אנחנו לא הופכים להיות כופרים, אלא יודעים שיש דברים שנסגבים מבינתנו, וכך אומר הקדוש ברוך הוא לאיוב, איפה היית בי הארץ? הידעת, האם זה הבנת, זה הבנת? איפה היית פסתי ארץ? יש דברים בטבע שאתה לא תבין. ובסדר, זה בסדר שאתה לא מבין. כאשר אנחנו ניגשים לתורה, אנחנו מנסים להבין את התורה. אז יש מחלוקת לגבי התורה, האם דרשין אין תלמיד לקרא או לא דרשין אין תלמיד לקרא, אבל אנחנו דרשין תלמיד לקרא, מנסים להבין. כאשר אנחנו מגיעים למצב שאנחנו לא מבינים, איך זה נקרא? חוק. יש חוקות בטבע, יש גם כן חוקים בתורה. כאשר נגיד משהו בתורה שאנחנו לא מבינים, אז את זה אנחנו זוכים? אלא אנחנו מקבלים עומחות של מים, אנחנו מקבלים את התורה באופן מוחלט, ועוד יותר כאשר אנחנו מגיעים לאיזשהו מבוי סתום, כאשר הגענו למשהו בתורה שאנחנו לא מבינים. בגלל שאם אנחנו מבינים ומזדהים, זה קל לקיים. הקיום דווקא באותם תחומים, שאנחנו לא מצליחים להבין, זה ביטוי לקבלת המחשב באופן מלא ושלם. ועכשיו קודש ברוך הוא, מבינתו אינסופית, גם את זה ציווה, ולכן יש דברים בתורה שאנחנו לא מבינים, וזה נקרא חוק. אנחנו מנסים להבין באופן ראשוני, וכאשר מגיעים למלא סתום, אז אנחנו בעצם מרים ידיים ו... קוראים ומשתחווים לרצון הבורא. שזה אחד מיסודות מחשבת הסלדשיק, שזה היה כל כך עמוק מקשבתו, הכניעה כלפי הבורא, זה אחד מיסודות עבודת השם, שרוסולת. וכאשר אנחנו מגיעים עכשיו בעצם למישור השלישי, שזה ההשכחה, שיכול להיות אסון לאומי כמו השואה, זה יכול להיות אסון אישי כמו בעיון. כאשר אנחנו מגיעים, וזה בדיוק ההבדל בין כל דבר פייק לבין מתוך הסערה, כאשר אנחנו מגיעים בעצם למשהו במישור האישי, אז באופן ראשוני אנחנו מנסים לפשפש מעשים, ומנסים להבין, מנסים להבין את הדברים. כמו שמנסים להבין את חוקי שמיים וארץ, כמו שמנסים להבין את חוקי התורה, אנחנו גם כן מנסים להבין את אחרי ההשכחה. אבל הבעיה היא מה קורה כאשר אנחנו מגיעים למבוי סתום. מה קורה כאשר אנחנו מתקשרים עם הרע שזה אסור לנו לנסות להבין ולהסביר. אנחנו חייבים לבאר ולנגד. אז הגענו לחוק. אז הגענו בעצם לחוק. ובקטע מאוד מעניין, מאוד מעניין, אבל אין בפניכם, זה שיעור שהסמצ'יק נתן שיעור בעל פה, לכן זה לא לפניכם. נדמה לי שאולי זה מופיע, אני לא זוכר, החלק הזה מופיע של השיעור, אבל השיעור בגדול מופיע בשיעור הגריר על תפילין. בסוף הספר יש עניינים מחשבתיים, ושם רסלבייצ'יק אומר, יש המשנה מדברת על חוק, החוקת, יש זו חוקת התורה והחוק של פרה אדומה. והמדרש שואל מה קודם למה. ורסלבייצ'יק בדרשה נפלאה, הוא מדבר על כך שיש חוק התורה, זה דברים שאנחנו לא מבינים חוק התורה, יש חוק התורה וחוקת הפסח. חוקת הפסח זה החוק שיש בהשכחה. כאשר יש עבדות בעולם, יש שום שאנחנו מבינים בעולם, הוא גם קורא לזה חוק. יש חוקות שמיים בארץ, יש חוקות התורה, ויש גם כן חוקות ההשכחה, אז הוא קורא לזה חוקות הפסח. והוא נתן את השיעור הזה ב-73 אחרי, או 74, אחרי מלחמת יום כיפור. בגלל שאחרי ששת הימים, כולם ראו שהגאולה הולכת וקרב, ופתאום מלחמת יום כיפור, וזה היה כאילו, כולם מתקמים, פתאום צר אחר אחור. והוא, אני בטוח, הוא היה נותן פגשות, והם תמיד היו קשורים גם כן לתקופה. אז בשיעור שהוא נתן אחרי מלחמת יום הכיפורים, הוא דיבר על כך שיש גם חוקות הפסח. זאת אומרת שגם כן אנחנו מגיעים למצבים בהשכחה שאנחנו לא מבינים אותם. זה חוק. והיחס חייב להיות כמו יחס החוק. אז כאשר אנחנו לא מבינים אחד מחוקות הטבע, אנחנו הופכים להיות כופרים? אז כאשר אנחנו לא מבינים אחד מדעקי ההשכחה, אז הופכים להיות כופרים? דרך הנהגה הזה אנחנו יכולים להבין. איפה היית ביסתי ארץ? לכן השאלה הזאת היא שאלה לעשות להבין כן. אולי זה מצטר, אבל לא חוק. אולי אפשר להבין, מפשפש מעשת כן. אבל אם אנחנו מגיעים למצב שזה דבר שאי אפשר להבין, אל תנסה לתרץ, אל תלך בדרך אחרת. תלך בדרך היהודי ולא בדרך הגורלי. תלך בדרך שבו תתקן את עצמך ותמש בזה כמנוף לשיפור ולדאוג לכך שדברים אלו לא יקרו שוב. אבל אל תלך בדרך שכאילו אתה אמור להבין את הכל, ואם אתה לא מבין, אז אתה תקוע שם עם שאלה לא פתורה שלא נותן לך להתקדם. לכן אם אנחנו נסכם את הכיוון של סלבייצ'יק, בעצם הכיוון הוא באופן ראשוני כאשר אנחנו ניגשים בפני רצון השם, או על ידי הבריאה, או על ידי התורה, או על ידי השכחה. הגישה הראשונית זה לפשפש במעשינו לעשות להבין, אולי שזה הסבר הגיוני, הסבר רוחני הגיוני, אני מדבר כמובן. אולי אנחנו יכולים להבין. ודרך אגב, לפשפש מעשה, לא לפשפש מעשים של אחרים. אתה יודע למה זה קרה לך? כן, זה משהו הרבה יותר מסוכן. לפשפש מעשה. זה הרבה. ומה שהסבא שמדבר כאן, בכל מילותי, מתוך עשרה, זה כאשר אנחנו מדברים על על החשיפה לרוע בעולם. שזה אנחנו לא אמורים להסביר, לא אמורים להבין. לכן כאשר אנחנו תקועים בשאלה הגורלית, הספקולטיבית, שלא מניב שום פירות, אנחנו תקועים בשאלה למה ואין לנו הסבר. זה שאלה ש אין בזה תועלת. בגלל שלא תוכל להבין. לא שאין תשובות, אבל אין תשובות במישור האנושי. לכן אנחנו חייבים לקבל, להרים ידיים ולהיכנע לרצון השם. גם אנחנו לא מבינים. אבל זה לא אומר לא לעשות כלום. יש משהו שכן אפשר לעשות. ומה שאנחנו עושים, לקחת אותם דברים ולהשתמש בזה כדי לשאול מה אנחנו יכולים לעשות עכשיו אחרת. איך אנחנו יכולים לקחת את זה ולשנות את עצמנו? איך החוויות האלו יכולים לעזור לנו להיות מנוף כדי שנוכל להיות אנשים יותר טובים? ואלה הן כבר שאלות אחרות שיש להם תשובה ויש להם פתרון ויש להם כיוון, לכן הם גם כן יכולים לעזור לאדם הסובל. אבל הן באמת שאלות האמיתיות, בגלל שאנחנו אמורים להיות בעולם הזה לא אנשי גורל אובייקטיביים או אובייקטים שפועלים עלינו כל מיני כוחות. אנחנו אמורים להיות אדם שגם כן משנים מתוך עולם, יצירתיים ומחדשים ומשנים, להיות ברי ייעוד שמשנים את העולם ומשנים את עצמנו. לכן לקחת אותה, לכן יש גם משמעות אנושית לדברים האלו. וסתם להרים ידיים להגיד אנחנו לא מבינים, הקדוש ברוך הוא יודע, שזו התשובה האפולוגטית הקלאסית, רסלוויצ'יק לא הסתפק בכך. וזה חידושו שהוא אמר, חוץ מהשאלה הזאת, הפן האלוקי המטאפיזי, שבזה אני מסכים שאי אפשר, אנחנו לא יכולים להבין. אבל יש תשובה אחרת. בגלל שהקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם, לכן חייב להיות גם כן פתרון אנושית לאנשים שמשנים כאן את העולם. לכן אחרי השואה אנחנו לא מבינים את השואה, ואסור להבין את השואה. הוא כל כך כעס על אלו שניסו להבין את השואה. אבל הוא אומר שאנחנו לא מבינים את השואה, אבל זה לא משנה, זה לא אומר שאי אפשר לשנות דברים. לשנות את עצמנו, מה שעשינו עד עכשיו בזמן השואה. אפשר לעשות עכשיו אחרת ב-56. ונסיים רק עם קטע... שוב, התאריך מעניין, תשכחת, ירח למלחמת ששת הימים. והוא כותב כך, תרגום שלי: האם יום עצמות עונה על שאלת איך? רק טיפשים יכולים לחשוב כך, טיפשים שחצנים, ויש הרבה טיפשים כאלה. האם ממשלה יהודית או הצלחה צבאית נחשבים לתמורה לכל הסבל וההרג של שנות הגלות? אסור לומר שזהו המחיר של ששת מיליוני היהודים שנפחו. זהו ביטוי לאכזריות וחוסר רגישות טוטלית. האם צלת הניצחון של מלחמת ששת הימים עונה על כל השאלות שתעוררו בתקופה שקדמה לה? האם לא נותרנו תמימים ונבוכים כמו שהיינו לפני כן? האם הניצחון זה היה בו כדי להרגיע את צערנו ולהשקיט את רוחנו? האם יש בו כדי לענות על בעיותינו וספקותינו? האם לא מוטל עלינו לחזור כמו ירמיהו על שאלת איך? כל אור רצון השם הוא כל סתום, כשם שהמשך הלילה החשוך של הסתר הפנים. כל אור עילויים היסטוריים טרם התבררו מתוך נקודת מבט כוללת ואמיתית. כן, אז גם כאן הוא מזכיר שמתוך נקודת מבט יש פתרון, אבל לנו בנקודה האנושית אין. כל אור העולם לא עג עלינו בשל אמונותינו בקל רחום וחנון. כל אור של תלמבט איך לא נמצא פתרון, אסור לנטוש את אישה בארץ. כן, היו כאלה שאמרו, עכשיו יש לנו מדינה, בואו נפסיק עם תשעה באב, אחרי מלחמת ששת הימים. רצית להקפיץ אותו, יכולת להגיד. כל עוד יהודי שואל איך, יש להמשיך לתענות בתשעה באב. רק כאשר נצליח לפנח את תלומת איך, אז ננטוש את צום החמישי. מה שהיה נכון בתקופת בית שני, ועדיין נכון עכשיו, כן, הוא אומר שלפי הרמב"ם בתקופת בית שני, כן, צמו בתשעה באב. רק, כך כתוב בפירוש המשנה לרמב"ם, רק שיבוא משיח ואיתו תקופה של גילוי שכינה, וידע תהליך ההיסטורי יתברר ויגאל מתוך נקודת מבט אמיתית. כאשר נראה את הצדק המשפט של השם מחד גיסא, וחסדו ורחמיו מאידך גיסא, כאשר נזכה לגאולה הסופית, בתקופה שבה כל העולם ישכון בשלום אמיתי, אז ורק אז יתקיימו דברי זכריהו, כה אמר השם צדקות, צום רביעי, צום החמישי, צום השביעי, וצום העשירי, יהיה לבית יהודה לששון ושמחה וטובים. ומתי דבר זה יקרא המשך הפסוק? כשהאמת והשלום אהב הוא לימות המשיח. כאשר אין סתירה בין אמת ובין שלום, וזה לא היום בעולמנו, עכשיו זה עולם שיש בו סתירות, ועתיד לבוא לימות המשיח, כאשר האמת והשלום אהב הוא, אז רק אז נראה את הכל מבט כולל, אז רק אז יהיה גם כן תשובות לשאלות המטאפיזיות הספקולטיביות.
אבל בסופו של דבר הוא כן אומר, בוא נראה, היום כן הגענו